יש לזמן הזה ממש יכולת של ספיגה רוחנית. בכללי תמיד כשאנחנו מסתכלים שילת על חגים, נכון? יש את מה שהרב... את חיים, זהו. נכון, הרב קוק אומר כל זמן מאיר בתכונתו, זה לא רק נקודה שהרב קוק אומר אותה, אלא הרמח"ל, יש ספר כזה שיותר הוא פנימי כזה, לא שלמדתי אותו, אל תדאגי, רק ציטטתי, אני ציטטתי ממנו משפט, שהוא ממש כותב על העבודה שלנו בחגים, ובדרך השם, הוא מסביר שבעצם הזמן זה כמו איזשהו שער כזה רוחני, שנפתח ליכולות הרוחניות המיוחדות שהיו בעת הזאת של, של חנוכה. זה מה שהרב מתכוון כשהוא אומר לנו כל זמן מהיר בתכונתו. יש, כמו שיש לכל מיני אנשים שונים תכונות שונות, נכון? אחת היא יותר עם חוש הומור, אחת היא יותר זריזה, אחת היא יותר ככה וזה. אז גם בזמן יש שיאים כאלה, יש ימים שיש להם תכונה רוחנית יותר מובהקת מימים אחרים. ובחג בעצם לנו יש עכשיו יכולת ספיגה לתכונה הרוחנית הזאת. ולכן הרב, פעם קראתי את זה באחד מהאמונת איתנו באיזשהו שיעור מהרב טאוקל, שהוא כותב שההכנה שלנו לחגים, למה אנחנו לומדים לפני החג? כי אם אני אבוא לחג ככה ונסה לקבל את... תמיד החג ישפיע עליי. התכונה הרוחנית הזאת היא נמצאת, אני יכולה לאסוף אותה. ככל שאני אעשה הכנה יותר מקדימה לפני זה, לברר מה הנקודה הרוחנית של הזמן הזה, אז אני אהיה יותר כלי לקבל אותה. אז ככה רק רציתי שתחשבו על זה, שנייה לפני שחנוכה נכנס, באמת הכי כיף, חנוכה זה כמעט החג הכי ארוך, כמו סוכות ושמחת תורה, נכון? שהם מצטרפים גם לשמונה. אז יש הרבה ימים שאנחנו יכולים לקבל עלינו את ההערה הרוחנית הזאת. אבל באמת צריך להתאמץ על זה, כאילו אני צריכה, עם כל מה ששמעתי, למקד את עצמי. מה אני רוצה, כאילו איזה תכונה רוחנית אני רוצה למשוך אליי דרך הזמן הזה. הוא אומר את זה גם על ההכנה הרוחנית, כאילו העיונית, הלימוד שאת עושה לפני החג, ובפועל בחג עצמו זה מופיע על ידי ההלכות של החג, ההלכות של הדלקה, המצוות המיוחדות של החג והתפילה, מה שמוסיפים בתפילה, ההלל, על הניסים, תתכוננו, היום אנחנו עושים נטילת ידיים אצלנו בבית, ברכת המזון עם על הניסים, אז לא לבוא סביעות, אני מבקשת, אחר כך. אנחנו גם מביאים כיבוד. טוב, אז לצום מארוחת צהריים עד הדלקת נרות, לא לאכול פסק זמן וכאלה.
למה יש כיבוד?
כן, גם אתם מביאות כיבוד וגם אנחנו מכינים כיבוד שניטול ידיים ונברך על הניסים בכוונה והדלקת נרות. אז זה גם... אני יודעת, לא חלבי כי צריך לגמור את האוכל משבת.
לא, כיבוד שאין מוכנים.
אז זה בעיה. מצטערת. לי אמרו, אני אגיד לכם דמת, אני רוצה להזמין פיצה. ואז אמרו לי, לא חלבי, יש ארוחת צהריים נשארים. אז לא פיצה, יהיה משהו אחר, בעזרת השם. עוד לא הכנו, חכו. רגע, עכשיו אנחנו חוזרים, קדימה. פה. בסדר? אז בשביל זה שאלתי את זה, לא חלילה כדי להקדים את התובנות, האמת שאני לא קיבלתי את הלוז, אז לא ידעתי שיש תובנות, אבל יש לכם עכשיו זמן לחשוב לאיזה נקודה רוחנית אני רוצה להתחבר בימים האלה. אני גם רוצה להתחבר לנקודה רוחנית, אני אגיע לכם אותה עכשיו, ובסוף המדרש הזה, אז אתם אפילו, אני מתנצלת אם זה קצת חזרה על דברים שכבר אמרת, למדתם, אבל לא נורא, חנוכה הוא חוזר כל שנה, אז בכל מקרה חוזרים על זה כל שנה. קצת חזרות זה הכי טוב, הרב לייכר זה ממש הייתה משנתו, החזרות. אז כתוב ככה, כתיב, אני אגיד לכם, הנקודה שהכי שובת את ליבי בחנוכה, שאני הכי מתפללת עליי, על עצמי ועל ילדיי שנזכה להיות מאלה, זה באמת הגבורת הקודש של המכבים, שהם לא היו רק גיבורים, הם לא היו רק צדיקים, קודם כל, נכון? זה מאוד מפחיד ששמים מספריים ליד מי שמעביר את השיעור, שלא בא התלהבות. שבאמת מצד אחד המכבים הם באמת היו צדיקים, ולפעמים זה מצטייר לנו, נראה לי שבדורות שלנו ברוך השם אנחנו כבר מכירים הרבה צדיקים שהם גם גיבורים, אבל במיוחד לאורך הגלות ככה קצת התרחקה ממנו התמונה הזאת שצדיקים הם גם גיבורים, ונראה לנו שצדיקים הם תמיד כאלה עם סנדלי שורש וגרביים ועת כזה בתוך החולצה המשובצת וכיפה כזאת זה, והם כאלה צולרים קצת חלילה, נכון? ובאמת, המכבים אבל הם היו כאלה, כשאנחנו אומרים בעל הניסים, מעטים ביד רבים, חלש, הפוך, רבים ביד מעטים, גיבורים ביד חלשים. באמת הצד של הכוח הפיזי, זה לא הייתה התכונה המרכזית שלהם. ובכל זאת, ברגע שהמכבים, וגם אתם בטח כבר יודעות את זה, את ההיסטוריה, תסתכלו בבית שלנו, יש לנו חוברת כאות, מה זה יפה? ראיתי שגם פה יש חוברת יפה כזאת, שלנו קצת יותר צבעוני. שממש הם מתארים את כל הקרבות, שיותר משלוש שנים המכבים נלחמים ביוונים. זה היה עבודה קשה לסלק את תרבות יוון מכאן, והם באמת מצליחים לעמוד ממש בגבורה שהקודש הוא הדגל שלנו, ועל זה אנחנו לא מתפשרים, והלוואי שגם אני אהיה כזאת, שכולנו נהיה כאלה, נראה לי זה קצת מה שאני אמרה, שאני יכולה להתחבר אלייך, שזה עד היום אנחנו נמצאים במקום הזה, ואולי נצליח קצת לקבל כוח מהמכבים, מחנוכה, להיות כאלה בימינו. כתיב ירמיהו, כתוב בירמיהו, כה אמר השם צבאות, השוקים, אתם כבר יודעות את ההיסטוריה, נכון? חורבן בית ראשון, חוזרים לבית שני, בתוך בית שני יש את חנוכה, כן? כן? מי שלא קראה, אורנה בורדמן, בקשה לקרוא על ימי בית שני, על הקושי הרוחני שהיה בימים האלה, שעם ישראל יושבים בתוך ארץ ישראל, מצד אחד נבנה בית המקדש השני, שלעומת אותם זקנים שזוכרים את בית המקדש הראשון, הוא ממש כואב לראות את הניסים שנעשו בו לעומת מה שהיה בית המקדש הראשון, אז כבר זה הרבה יותר קשה להיות במעמד רוחני יותר גבוה. דבר שני, הם הרבה יותר מעט. דבר שלישי, עמי הארץ, הם היו ממש עם הראש למעלה אחרי החורבן, וממש מתערבבים, עם ישראל ממש מעורבב בין הגויים. ההתייבנות היא לא באה על רקע של דוסים, היא באה כבר על רקע של עם שנמצא במצב של התבוללות, של קושי רוחני, של עניות גדולה, שהמצב בארץ ישראל היה מאוד קשה, ובכל זאת המכבים מצליחים לרומם את עם ישראל לנקודה של הבחירה בריבונו של עולם בצורה מדהימה. אז ככה, כה אמר השם צבאות, השוקים בני יהודה ובני ישראל וגומר, וכתיב גואלם, חזק השם צבאות שמו, ריב יריב את ריבם, למען הרגיע את הארץ והרגיז ליושבי בבל. וואו, איזה פסוק חזק, לא? גואלם חזק השם צבאות שמו. הוא יריב את ריבם, הנה זה בשבילך מכורה, שמעת? הוא יריב את ריבנו, הרגיע את הארץ וירגיז ליושבי בבל. זה מה שיקרה בסוף, לא משנה אם זה בבל, אמריקה, לא חשוב. איפה בדיוק גיאוגרפית זה נמצא. אמרו, בימי היוונים נתחייב מקרא זה. שהרימו סוד על ישראל, אמרו בואו ונחדש עליהם גזרות עד שיבעטו באלוהם ויאמינו בעבודה זרה שלנו. זאת אומרת היוונים, אולי, אני לא יודעת כבר כמה היסטוריה למדתם פה במהלך השבוע הזה, אז אם כבר אמרו את זה תגידו לי, תמשיך יאללה, טוב? נכון, היוונים, כל התפיסה הרוחנית שלהם הייתה של, זה הייתה עבודה זרה אפילו ברמה יותר גבוהה מהעבודה זרה הרגילה. כי מה התרבות שלהם אמרה? שזה ממש היסוד לפלורליזם שאנחנו מכירים היום. החזון שלהם בלטינית, כאילו ביוונית עתיקה, זה היה נקרא פקס רומנה. מה זה? זה השלום העולמי. הם הפנתאון, פנתאון זה המקדש של היוונים. מה היה בו? איך הוא היה מסודר? זה היה מבנה כזה עם מלא מלא עמודים ופינות כאלה. והם הזמינו כל עם להכניס את העבודה הזרה, הם לא קראו לזה עבודה זרה, את האל שלו לתוך הפנתאון, ומה יחיו כל האלים ביחד? בשלום העולמי. הנה, מה זה מזכיר לנו? מה זה פלורליזם? יש את האמת שלך, ויש את האמת שלך, ויש את העבודה זרה שלך, לא שלך, חלילה, שלו ושלו ושלו, כולם יחיו ביחד בתוך אותו מקדש, ושלום עלייך נפשי, למה להיות כאלה קנאים? למה להיות כאלה לחוצים, שרק האלוהים שלכם הוא הכי שליט? בואו, תחיו ביחד בשלום, שלווה, השקט ובטח, קדימה. בכל העמים, הגזרה הזו, הציוויון הרוחני הזה, איך הוא מתקבל? בברכה גדולה. יופי. סוף סוף לא צריך להיאבק אחד בשני. אתה תאמין במה שאתה רוצה. אתה תאמין במה שאתה רוצה. כולנו נחיה ביחד. הפוך. גם תראו על איזה מכנה משותף הם הלכו. נכון, היוונים מאוד מאוד שמו את תרבות הגוף במקום הראשון. לכולם יש גוף. אין בן אדם פה בעולם הזה שאין לו גוף. זה המכנה משותף הכי נוכח, הכי קיים, שכל עם ועם יכול מאוד מאוד להתחבר אליו. ככה הם באים לארץ ישראל ואומרים, קדימה, בואו תשתלבו גם אתם. תכניסו את האלוהים שלכם לתוך הפנתאון שלנו, ונחיה בבטח כולנו ביחד. מה עם ישראל אומר? שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אנחנו לא יכולים עם השניות הזאת. אי אפשר שהאלוהים שלנו, ריבונו של עולם, יהיה בתוך עוד אחד מהאלים. לא תודה. אתם תישארו עם האלים שלכם. אנחנו נשאר עם האלים שלנו. פה מתחיל המאבק הזה. הראש בראש בין תרבות יוון לבין תרבות ישראל. שתרבות יוון אומרת, בואו, אנחנו נשאב אתכם. עכשיו, יוון היא הייתה אימפריה, בסדר? היא כאילו ממש, היא שואבת אבק. את כל מי שהיא עוברת דרכו, כולם, לא רק נשאבים אליה מהכוח של הצבא שלה, גם מהכוח של החידוש התרבותי, החידוש הרוחני הזה. כולם רוצים להיות חלק מזה, עד שעם ישראל בא, נותן להם סתירת לחי, הפרובינציה הזאת הקטנה במזרח התיכון, אומרת להם, לא תודה, אנחנו לא רוצים. זאת אומרת, תולו, איך הוא מפה, אנחנו לא רוצים. חלק גם, בואו לא נשכח, שחלק אמרו, אנחנו לא רוצים. חלק דווקא מאוד הוחמאו מזה, הבנים של יוחנן הצדיק, הכהן, שהבנים שלו בעצמם הם אלה שהלכו והביאו את המתייבנים, הפכו להיות מראשי המתייבנים. בסדר? הבלבול פה הוא מאוד מאוד, הבלבול הרוחני אני מתכוונת, הוא מאוד מאוד גדול. ואז הם באים, בואו נחדש עליהן גזרות, זה כולנו מכירים מהשירים. מה הם גוזרים? אין לכם אחים קטנים? אני יכולה לשיר פה. כן, לא לשמור שבת, לא לקיים ברית מילה, לא לקדש את החודש, שבעצם הנגזרת של קידוש החודש זה, אם אין קידוש החודש אז אין מה? כל החגים, אתם... טוב, בטח למדתם, בטח תלמדו, נכון? שבת זה מלמעלה למטה, הקדוש ברוך הוא מקדש את השבת, אנחנו מקיימים, החגים זה בדיוק הפוך. מקדש ישראל והזמנים, ישראל מקדשים את הזמנים, זה תנועה הפוכה לשבת. שבת זה השם אלינו, החגים זה מאיתנו לריבונו של עולם. אנחנו מחליט, נכון? למדתם את זה פה קצת, בטח כן, יופי. נהדר, כל הכבוד אוניברסיטה החברה. נכון? אז הם באים למסמס את זה, תסתכלו, פה כתוב גזרות אחרות לגמרי, תקשיבו. עמדו וגזרו, כל בן ישראל שעושה לו בריח או מסגור לפתחו, ידקר בחרב. מה זה הגזרה הזאת? למדתם את זה פה? יופי, ידעת זה ממש? את המדרש הזה? אז אתם אומרות רק עכשיו. נהפוך דף. סתם. כן, אני כבר בדקתי, לא שרקו את זה. מבקשת, אמרתי צטטי, לא צטטת, מילה במילה, מבקשת ללמוד בעל פה, אני מבקשת, 8 ימים, אנחנו נעשה בוחן ביום 3 בבוקר, סתם, סתם, אנחנו מבקשים הקלטה, סתם, סתם, אני צוחקת. אתם מסכימות שוב? טוב, בסדר. אז כשימאס לכם, תגידו לי ונעבור למערל, אולי גם אותו למדתם, אני לא יודעת. אז מה הם אומרים, מה הגזרה הראשונה? שאין דלתות. כל מי שסוגר את הבית שלו עם דלת, יהיה ידקר בחרב. וכל כך למה? אז הנה, זה מה שתהילה אמרה. כדי שלא יהיה לישראל כבוד ולא רשות. רשות הכוונה צניעות. שכל בית שאין לו דלת, אין לו כבוד ולא צניעות. בכל הרוצה להיכנס נכנס, בין ביום ובין בלילה. תחשבו מה זה. אין לאדם שום דבר שנקרא רשות היחיד שלו. הדלת פתוחה, הכל פתוח, מי שרוצה, מי שנכנס, גם אם אף אחד, אני חייבת להגיד שפעם זה קרה לנו, פעם כשהתחתנו, האמת שעכשיו נראה לי זה כבר הפסיק, לא יודעת אם הפסיק, אבל זה פחות, בעבר כשלא היה מניין ספרדי בישיבה ביום כיפור, אז מי שהיה רוצה להתפלל בתפילה ספרדית ולהישאר באווירה של הישיבה, היה הסעה כזאת שהיו נוסעים לבקעה, כל חבורה כזאת לפי נוסחים לבקעה, כי יש שם מלא קיבוצים חילוניים, והם היו הולכים להשלים שם מניינים. אז בשנה הראשונה לנישואינו, עוד הייתי אידיאליסטית, ונסעתי עם יעקב ושם למסקיות. לא משנה, עד שאתה מגיע לנסיעה הזאת, אין לך כוח לא לצום. הדבר הכי שאת רוצה זה רק להמשיך ולהקי, שזה הנורא. אבל בסדר, מילא, הנסיעה הייתה מאחורינו. ואז באנו וקיבלנו מין חדרים כאלה בפעתי הקיבוץ, מועדון כזה, בלי דלת. בכל חדר יש זוג אחר, אשכרה, אין דלתות. אז זה שאני יכולה לספר לכם חוויה מ... לא, בסדר, יום כיפור, נאמר הכל היום בכנסת, אז תלינו שם איזה בילון כזה, לפחות שיהיה אפשר איזה. אבל אשכרה לא היה דלתות. אז תחשבו מה זה, גם אם אף אחד לא נכנס אליכם לבית, אף אחד לא דופק, התחושה הזאת, שממש, את פשוט גרה ברחוב, ככה. תנסו, אל תנסו. בסדר? כיוון שראו כך ישראל, עכשיו מה היוונים היו בטוחים? הם אמרו בן אדם לא יכול לחיות בלי דלת עמותיו. ברור שמה יגידו עם ישראל? אז נתייוון. אז לא, אי אפשר לחיות ככה. כיוון שראו ישראל כך, עמדו וביטלו כל דלתות בתיהם. ולא היו יכולים לא לאכול ולא לשתות ולא לשמש מיטותיהם. בסדר, לא לאכול, לא לשמש מיטותיהם זה צניעות בין איש לאשתו, האינטימיות בין איש לאשתו זה ברור. מה הקשר לא לאכול ולא לשתות? כן, אתם יודעים שיש הלכה כזאת, נגלה לכם, שלא אוכלים ברשות הרבים. אני לא צריכה לעמוד בה. לא, ללכת ברחוב. מסעדה זה לא רשות הרבים, זה לא ללכת ולאכול, אבל נגיד אם קנית פלאפל, את יכולה לשבת בפנים. מה? תשבי בפנים. אז בסדר, גם אני לא מקפידה על זה, סליחה, אני מגלה לכם את כל האסונות שלי. כי זה משהו שהוא, אתה צריך להיות בו מיושב, אנחנו, האוכל הוא בא לשרת את האדם, הוא מעלה, נראה לי שכל ההלכות הן רלוונטיות כל הזמן, נכון? כל היחס, שנייה, זה אפשר לדבר על זה הרבה, על המקום של אכילה בעולם הרוחני, בסדר? זה כלי שמשרת את המקום של האדם. היום בעולם שלנו האכילה הפכה להיות דבר, תחשבי כמה תוכניות ריאליטי, כמה צילומי אוכל, היום בצילום, מי שלומד צילום, יש התמחות בצילומי אוכל. תחשבו עליכם, הילדות שלי, כל דבר שהן מכינות, הן מצלמות, שולחות לכל האנשים. זה כבר נהיה אירוע תרבותי כזה, שהאוכל הוא דבר. התורה היא אומרת בדיוק הפוך, האוכל זה דבר חשוב, אנחנו רוצים להעלות אותו על ידי ברכות, על ידי נטילת ידיים, על ידי לאכול אוכל כשר, אבל בסוף הוא כלי כדי שאני אוכל לעבוד את השם. זאת גם מעלה גבוהה. שאני לצערי עוד לא נמצאת בה. אבל בהסתכלות אחרת לגמרי, לכן גם אכילה, זה לא דבר שאנחנו, זה לא חלילה שאדם צריך להתבייש, כמו שפרעה היה הולך להתפנות, נכון? כשאף אחד לא היה רואה אותו, כי אלוהים לא הולכים, כאילו, הוא החזיק את עצמו כאלוהים, הוא לא רצה להתנהג כאחד האדם. זה לא בא מהמקום הזה, שהאדם מתבייש בזה שהוא חומרי והוא צריך לאכול. אלא הפוך, אנחנו רוצים להעלות את האוכל למדרגה רוחנית, אז זה לא יכול להיות על הדרך. זה לא יכול להיות כאילו, את כן, את צריכה לכבד את עצמך. לא במובן של לכבד את האוכל, לכבד את עצמך. לעשות את זה ביישוב הדעת, לאכול, לסבוע, לברך, כמו שצריך. וואי וואי, שהרבה לאן להתקדם. זה בשיעור ג' ד' היי. את יכולה לקחת הפלאפל, לשבת בסעד, לאכול. נראה לי, אם את יושבת... תשאלו את הרבנים שמלמדים אתכם הלכה, תזכרו לאחרי חנוכה. שאסור? מה? לא, אני חושבת שלאכול במסעדה זה מותר, שלאכול בכיסאות שיושבים עליהם זה בסדר. אבל סתם נגיד בהם, אנחנו יודעים שזה כל שם. שאלה, וואי, מה, יפה התקשרה אליי? שנייה.
וואי, זה לא טוב, נגיד שמישהו
עדנות. אני לא היה צריך לשאול. אם אפשר לשאול את יעקב היום כשתבואו אלינו.
אבל היום גם בבית, גם מסך
את זה. אז התורה מלמדת אותנו לא להיות, לא לעשות דברים על הדרך, אלא לתת כבוד למי שאנחנו, לתת כבוד למעשים שלנו. אין בעיה, צריך לעשות. אני לא יודעת אם יושבים על ספסל אם זה לא בסדר. אמרתי, צריך לשאול. אני לא יודעת. אני חושב. אבל לאכול בדרך, כן. לאכול בדרך, וואי, איזה מסעיר. אני לא יודעת. אז בוא נשאל את הרב. את יכולה לבחור איזה רב? אני אבחר לשאול את יעקב, אבל... מה, ממש, הוא העלייה. לברזיל, את יכולה להגיע. כן. אז נשאל, נשאל. מחורה תשאל את אבא שלה, קדימה. עכשיו, אני מוכרח חובה רכבת, מחר. אני יכולה לשאול את יעקב, אפשר לשאול אותו גם כשתבואו הערב, וכל אחד יכולה לשאול עוד רבנים. יאללה, רגע, רגע, חזרנו, חזרנו לעם ישראל. ועוד יותר, בשביל גנבים וליסטים ופריצי יוונים, תחשבו, זה לא רק איך אתה אוכל ואיך אתה שותה, ואם יש אינטימיות בין איש לאישה, יכולים להיכנס לך גנבים, יכולים להיכנס, היוונים מסתובבים בחוץ, זה זמן מלחמה. זה היה 3.5 שנים של מלחמה. וואו, היו יותר זמן, אני חושבת, קצת לפני. כנראה הם הסתדרו, איכשהו, מצאו. לא יודעת, יצירתיות. אם במצרים הצליחו, גם פה הצליחו. אה?
אני בטוחה שהם הצליחו.
ולא רואים...
נכון, אבל...
נכון, אבל כנראה שהם מצאו דרך להיות צנועים ולחיות. אז חכי, תקשיבי. אני רואה שלא גמרתם לקרוא את זה. כן, נכון, נכון. רגע, אבל רגע, רגע. אפילו שכבר קראתם, אני רואה שזה בסיר, אפילו שכבר למדתם את זה. ולא רואים שינה בעיניהם, לא יום ולא לילה. ונתקיים עליהם מקרא שכתוב, ופחדת, וואי מלא בדברים, בסוף דברים, נכון, יש את כל נבואות, את כל הכללות. ופחדת לילה ויומם, אז ממש התקיים בהם, בעקבות העבודה זרה והבלבול שעם ישראל היה בו, ממש מתקיימים בהם הכללות של חומש דברים. אמרו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כמה אנו יכולים לסבול? עכשיו תראו איזה גאון הקדוש ברוך הוא. זה פשוט מדהים לראות איך השם לוקח את כל הרי כל המלחמת התרבות הזאת שהייתה בחוץ, נכון? הכל היה בפריצות של יוון, כל התיאטראות האלה, באמת אצל אורנה בורדמן ממש קוראים את זה בספר הזה שהיא כותבת, כבר שכחתי את כל השמות של הספרים, מי על איזה תקופה, אולי בודדה במערכה, נכון? וואי, ספר מהמם, כן? אני אוהבת את הספרים שלה. אבל יש לה סצנה כזאת, אני קוראת את זה עדיין, אז כנראה אני עדיין קצת דלת. אני קוראת אותם... אביטל, תקראי את זה עוד פעם, אני קוראת אותם בלופים. קנינו אותם, וכל פעם אני קוראת את זה שוב השיעור. אני מאוד אוהבת. אבל רגע, מה רציתי להגיד? שהיא כותבת שם איך הבחור הזה לוקח אותה לאמפיתיאטרון, לראות שם את התחרויות האולימפיות שהיו שם. וממש כתוב על הבושה הזאת שהיא הרגישה כשהיא מסתכלת על כל העירום שהיה שם, והחומריות הזאת, שממש התחרותיות הזאת שנמצאת שם. ותחשבו שעם ישראל נמצאים בחספוס הזה. זה מה שהם רואים בעיניים שלהם כשהם יוצאים מהבית. לשם, כשאומרים מתייוונים, הם בשיא החספוס החיצוני, ואיך הקדוש ברוך הוא מחזיר אותם בתשובה? הוא לא אומר להם, תפסיקו ללכת לתיאטראות. הוא לא מביא אותם לשם, הוא מחזיר אותם לנקודה הכי הכי פנימית, בתוך הבית שלך, כמה אתה יכול להיות מחוספס בחוץ, אבל כשהקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו להתמודדות שלנו, בדלת עמותינו, איפה הפרטיות, איפה הגוף שלך, אתה, לא להסתכל על אנשים אחרים, איפה אתה רוצה להיות בחספוס הזה, בפריצות הזאת, כשזה נכנס לך לתוך הבית, ממש ממש למקום הכי הכי פרטי שלך, איך אתה מגיב, ממש איזה תהליך של תשובה הקדוש ברוך הוא מצמיח בתוך עם ישראל. אמר להם, באבון מזוזה. אין מזוזה על הדלת שלכם, אתם לא שמרתם את מה שכתוב על המזוזה, בגלל זה באה לכם הגזרה הזו של הדלתות. רווחה, אלא אף על פי כן, רווחה תמצא בגזרה זו, והיו ישראל שרועים בלא דלתות, ואין לך דבר מעביר רעות האישה מעל בעלה, כדי לא הצלחתי להאמין את המשפט הזה, ותחלמתי לשאול את יעקב ולא הספקתי, אתם תשלחו לי. שנאמר, אולי אתם יודעות, מהשיעור הקודם, אין לך דבר מעביר, ראיתי במקום אחד רעות האישה מעל בעלה כדלת, אבל זה לא יסתדר לי עם הפסוק. רעות, כן, זה גם מה שאני קראתי, אבל לא פענחתי את זה עדיין. נכון. כן, אז למה זה רווחה תמצא בגזרה הזו?
כי הדלת כאילו נפגדה בין הרבות ואין בתוך הבית,
כמובן. אז הם כבר לא רבים, את אומרת. יפה. נכון. יש בזה משהו. פעם מישהי, אישה גדולה אחת, שמעתי, היא אומרת, כל פעם כשאני רוצה לצעוק על הילדים שלי, אני הולכת ופותחת את החלון, ואז אני מתפדחת מהשכנים, אז אני לא צועקת עליהם. הבעיה שאני לא זוכרת לעשות את זה. מאוד חבל. צריכה מישהו שיזכיר לי, כן, תוך העצבים. לשמוע את כל השכנים צועקים. אוקיי. לך מי בא בחדרים וגומר, ועמדו בגזרה זו 3 שנים. כיוון שראו יוונים שעמדו ישראל בגזרה, ולא נכשל אחד מהם בשום דבר. עמדו וגזרו עליהם גזרה אחרת, זאת גזרה יותר מוכרת, והעבירו קול. כל אדם ישראל שיש לו שור עושה, יחקוק על קרניו, שאין לו חלק באלוהי ישראל. אתם יודעות, שמעתי על זה פירוש יפה, אולי כבר שמעתם את זה. נכון, שהם אמרו לכתוב על קרן השור, אין לנו חלק באלוהי ישראל. אתם מכירות את זה שפעם לא היה בקבוקים. לא, כן, שמעתם את זה? לימדו את זה פה? יפה. אז שהם היו מאכילים תינוקות דרך הקרן של השור. כן, רק זה. אז חלק לא היו בשיעור, אז נחזור על זה. תחשבו שפעם לא היה בקבוק, איך ישפחו עליו מטרנה, או חלב שקדים, או מה שהם היו רוצים להאכיל אותו. בסדר? אז היו לוקחים קרן של שור, מנקים אותה טוב טוב בפנים, וככה זה כאילו מטפטף לתוך הפה של התינוק. אז דווקא על זה הם אמרו לכתוב. כן, את יודעת, מי שלא היה לה מספיק, מי שהייתה צריכה ללכת להשתלמות באירופה, סתם, ומישהו אחר היה צריך להעניק את התינוק שלה. לפעמים צריך לשתות גם מים, סתם, מותר. אז כשהיו רוצים להאכיל תינוק, היו מניקים אותו מהקרן של השור, ודווקא על זה היו קודם, אין לך חלק באלוקי ישראל, כאילו מהחינוך הכי צעיר, מזה רוצים להתחיל את המקום הזה של הגזרה הזו. אבל פה הוא דווקא כותב ששור, סה, זה היה ממש תחשבו איך אפשר להסתדר בלי מכונית, פעם אי אפשר היה להסתדר בלי שור. אפשר להסתדר בלי מכונית, בנות, זה בסדר, גם. מי שרוצה, אני יכולה לתת לה טיפים, אנחנו קנינו רכב רק לפני 3.5 שנים. אפשר, בעוד הוא קטן, ואנחנו לא נכנסים בפנים כולנו. כשהתחתנו, אני אמרתי ליעקב שאני רוצה מתנה ללידה של הילד הראשון אוטו. אז קיבלתי אותה מתנה ללידה השביעית. אוקיי. כשדוסי נולדה, קנינו רכב. אז אפשר. מי שצריכה... כן. לאפולה.
לאפולה.
בנות. כי המשפחה שלה פה מאפולה.
מה, אם היית מסכים את זה, משפחה הייתם מסכים?
כן. לא. אוטו. שתי אפולים. מיניבוס, אוטובוס, אני מבקשת. דרך אגב, מי שרוצה לעשות טיול הפתעה להורים שלה, רוצה רעיון למתנה, אנחנו מזל שהספקנו את זה לפני שאבא שלי נפטר, בפסח האחרון, אמא שלי הייתה בת 70, ועשינו טיול משפחתי של כל המשפחה שלנו באוטובוס ביחד. אתם לא מבינים איזה כיף זה היה, תעשו את זה להורים שלכם מתנה. חברה. לא, זה סייה שווה, תקשיבי, זה עלה הרבה כסף, אז מה, זה היה מה זה כיף. ממש, חברת אוטובוס. אנחנו, כן, לא, לא באוטובוס. הזכרנו אוטובוס, ונסענו כל המשפחה ביחד לטיול, לא אנחנו, כל האחים. כן. וכל הנסיעה עשו מורלים. וואי, את לא מבינה איזה כיף זה. כיף חיים. זה היה ממש כיף חיים. באמת? וואו. אבל זה לא באוטובוס. רגע, רגע, חוזרים, חוזרים. סליחה, אני בן אדם מאוד אסוציאטיבי, אני מתנצלת. אז אמרנו, האוטו של הכלי, זה לא רק כלי תחבורה, אם זה חורשים, מזה יש חלב, בסדר? זה ממש היה בהמה הכרחית. מפרה, שור אין לו חלב, הוא הזכר, אבל הנקבה היא הפרה.
שור זה היה חלב?
לא.
זה הלכה של הפרה.
כן.
בטוח,
אני בטוחה. מה בגן מתי שהוא לימדו?
לא, לא
בגן. יאללה, יאללה. רגע, הסוף, הסוף אנחנו לא נגיע אליו. עוד רגע נגמרנו הזמן. בכל כך למה? כדי שלא יאכלו ישראל לא בשר ולא חלב ולא גבינה ולא יהיה להם חרישה. שנייה, רגע, דקה, סליחה. יפה? תגידי, נראה לך היא יכולה לחכות עוד רבע שעה? אז סבבה. אז אם תצליחי מעולה, אני אתקשר אליך כשאני אסיים. תודה. וואי, אתם לא מבינים איזה שבוע מימי עשתה לנו. הילדה עזבה את המטפלת, התחרפנה. הפקרות. אין יום, אין לילה. היא מתנהגת בו על דבת שבועיים, מתעוררת כל 20 דקות. חרפנתי אותה. אני אמא מאוד טובה. מאוד מסודרת. אז היה. כי היינו בבידוד. היא הייתה בבידוד. איתי. לא היה לה כיף. סתם, היה לה מאוד כיף. כל כך כיף שהיא פשוט שכחה שהיא כבר בת 8 חודשים. בסדר? אמרו, יודעים אנו שאין יכולים לעמוד בגזרה זו. אי אפשר להפוך להיות צמחונים, לא לאכול, לא חלב, לא גבינה, לא לחרוש, לא כלום. אתה חוזר, אין לך קיום בכלל. כיוון ששמעו ישראל כך, נצטערו צער גדול. אמרו, חס ושלום שנכפור באלוהינו. אני קוראת את זה מהר טוב. עמדו ומכרו בהמתם, בין טהורה בין טמאה, והיו ישראל מהלכים ברגליים. והיה להם נתקיים, ראיתי עבדים על סוסים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, באבון שמנעתם עצמכם מעלות בשלוש רגלים לירושלים, להקריב קורבנות, שזה שור וסה, ולטון מתנות כהונה, לכם נתקיים עליכם, שורך תבוח לעיניך. שוב אנחנו חוזרים לכללות האלה מספר דברים. עם ישראל, ממש הקדוש ברוך הוא, תסתכלו איך הוא משפיע עליהם בכל המעגלים, במעגל האינטימי של המשפחה, קודם כל רשות האדם, בפני עצמו, המשפחה שלו, אחר כך הפרנסה שלו, הקיום שלו, בסדר? זה ממש הולך ומתרחב, והקדוש ברוך הוא הולך ומחזיר אותם, שהם בעצמם התבוננו על החוסר בחיים שלהם בעקבות זה שהם הולכים אחרי תרבות יוון. לאף על פי כן, וזה הדבר הכי מדהים, שבכל צרה, בכל גזרה שהקדוש ברוך הוא מביא, הוא מביא להם מה? את התרופה כבר בלועה בתוכה. רווחה תמצא בגזרה זו. היו הצבעים והיילים, וכל מיני עופות תאורים באים ונכנסים לבתיהם של ישראל. לפי שהיו, בלא דלתות. זוכרים את הגזרה הקודמת שאין להם בכלל שום דלת? אז הקדוש ברוך הוא אומר, חשבתם שזאת גזרה, זה בעצם תרופה לגזרה הבאה. עכשיו שהבתים שלכם פתוחים, אסור לכם ללכת ולחפש לעצמכם פרנסה אחרת, הנה, הפרנסה מגיעה עד הבית שלכם. יותר מזה, זה לא כתוב כאן, אבל זה מדהים, זה הגזרה הבאה. שנייה, רגע, חכו דקה. ברוך, לפי שהיו בלא דלתות, ובאים ישראל ותופסים אותם ושוחטים ואוכלים בשר ונותנים שבח להשם ואמרו, ברוך הוא, שהפך הצעת אויבנו לטובה, שאילו היו דלתות הבתים, איך הייתה כל צדה נכנסת אלינו. השיבם הקדוש ברוך הוא, אתם חסתם על כבודי ולא כפרתם בי, אף אני זימנתי לכם צדה. תראו כבר איך הקשר בין עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מתחיל להתהדק. הקדוש ברוך הוא כבר לא אומר לכם, זה העונש של, לא אומר להם, זה העונש שלכם על איפה שאתם נמצאים. אתם חסתם על כבודי, השארתם את הבתים שלכם פתוחים בלא דלת, אני מחזיר לכם טובה. אתם בחרתם בי, אני בוחר בכם. וכיוון שראו היוונים שעמדו ישראל בגזרה זו, עמדו וגזרו, כל מי שאשתו הולכת לטבילה ידקר בחרב, וכל הרואה אותה, הרי היא לא לאישה ובניה לעבדים. כיוון שראו ישראל כך, מנעו עצמם מלשמש. זאת אומרת, הם גם נתנו תמריץ ללכת לחפש נשים שהולכות לטבול, נכון? כל מי שרואה אישה שהולכת לטבילה, האישה מתה. אבל מי ימצא את הנשים האלה? אם איזה יווני הולך ורואה אישה שהולכת לטבילה, היא הופכת להיות אשתו, וכל הבנים שהיו לה עד עכשיו הם העבדים שלו. איזה מכונת רשע. תסתכלו כאילו כמה הם נכנסים. מה? הבנים שלה הופכים להיות העבדים של היווני הזה שמלשין על האישה הזאת. תמריץ אחלה, אתה מקבל גם אישה, גם עבדים, הסתדרת. כיוון שראו ישראל כך, זה נראה לי צופיה שאלה, זה מה, לא היו להם ילדים, מנעו עצמה מלשמש, אז לא. אז ממש מזכיר לנו נכון את הגזרות של מצרים, שמרים אומרת לאמרם, גזרתך קשה משל פרעה, שעמד וגירש את יוכבד, נכון? ממש מפרקים את התא המשפחתי הכי הכי לפרוטות שלו. וכיוון ששמעו יוונים כך אמרו, הועיל ואין ישראל משמשים מיתותיהם, אנו נזקקים להם. זאת אומרת, הם אמרו, הנה, הפרדנו בין איש לאשתו, אם הם לא היו ביחד, אנחנו ניקח את הנשים, והם יהיו הנשים שלנו, אם עלה, זה מפחיד. כיוון שראו ישראל כך, חזרו על נשיהם בלא טבילה בעל כורחן. הם אמרו, מה עדיף? להיות שהנשים שלנו יהיו שפחות אצל היוונים, או שאנחנו נמשיך לחיות איתם אבל באיסור. ממש בין הפטיש לסדן, בכל דרך שהם לא יבחרו, זה גרוע. אמרו ריבונו של עולם, בעל כורחנו שלא בטובתנו, שאין האישה רוצה להישב תחת פעלה בלא עונתה. אישה לא רוצה להיות עם הבעל שלה בתנאים כאלה שהיא לא יכולה להיות תאורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הועיל ועשיתם בלא כוונה מה שאמרנו מקודם, שאתם בין הפטיש לסדן, אין לכם שום ברירה, זה אסור וזה גרוע וזה גרוע. אני אתאר אתכם. ופתח לכל אחד מהם מעיין בתוך ביתו, והיו נשיהם טובלות בתוך הבתים. ונתקיים עליהם מקרא זה, ושאבתם מים בססון ממעיני הישועה, ונתקיים עליהם עוד מקרא זה עם רחץ, השם מצועת בנות ציון. תראו איזה מדהים. אם המדרש הזה מתחיל בירמיהו, זה בעיקר נבואות חורבן. וישעיהו זה נבואות נחמה. נכון, הציטוטים הראשונים זה מירמיהו. כה אמר השם צבאות, עשוקים בני יהודה ובני ישראל. המצב הרוחני בשפל המדרגה. ופה לאט לאט, אחרי עוד כללות של חומש דברים, כל הנבואות הקשות האלה, לאט לאט איך עם ישראל מצליחים להתרומם למדרגה של טהרה. בסוף הסיפור של חנוכה, אולי הרב קשטיאל גם לימד את זה פה בשבוע שעבר, אני לא יודעת, אבל שמעתי בדל של שיעור שלו שהיה באמונתך, שהוא דיבר על המקום הזה של הקודש מול החול. בסוף הסיפור של חנוכה זה טהרה. זה הלב של מלחמת התרבות. מה המהות של להיות עם ישראל שהוא עם טהור, ומה המהות של להיות בחוקות הגויים, בדרך של הגויים שהם טמאים, נקודה. יש פה הבדלה גמורה בין קודש לחול, בין טהרה. קודש לחול זאת במדרגה, חול זה לא טומאה. קודם כל ההבדלה היא בין טומאה לטהרה, אחר כך ההבדלה היא בין קודש לחול, והבירור הזה שעם ישראל עובר אחרי שהם כבר נמצאים בתוך הטומאה, זה ממש בירור של זיכוך, של מדרגה אחרי מדרגה. כיוון שראו, אני אגיד עוד משהו, שזה ממש יפה, כתוב את זה במדרש אחר, שבגלל שהיה אסור בעצם, אם אסור לשמש, אסור להתחתן, נכון? ואם אין ילדים, אסור לעשות ברית מילה, הם היו עושים סימנים על החלון. כל מקום שהיה בו נר דולק, זה היה סימן שיש שם ברית. והיו בתוך הבית, כאילו במרתפים, היו נכנסים, מי שהיה עובר ברחוב והיה רואה שיש שם נר דולק, היה נכנס להשלים עניין לברית. אני לא יודעת מה זה מגרסה, זה משהו שקשור לתביעה של הצמר, אני חושבת. כל מקום שהיה על הגג שלו, רואים שהם משתמשים במגרסה, היו יודעים שיש שם חתונה, והיו נכנסים להשלים מניין, כדי שתהיה חופה במניין. זאת אומרת, עם ישראל ממש, זה מצמרר לראות איזה כוחות יש בתוך עם ישראל למסור את הנפש על הקודש. וזה, המכבים, הם לא איזה חמישה מוזרים, בנים שהם עתיתיהו, שנמצאים שם, ועם ישראל רחוק מהם, והם אשכרה חמישה חיילים שנלחמים. הגדולה שלהם הייתה שהם מצליחים לפעפע את הגבורה הזאת, את הגבורת הקודש הזאת, חזרה לתוך הכוחות של עם ישראל, ואיזה כוחות זה מצמיח מתוך עם ישראל להילחם מתוך עצמם, בתומעה, ברשעה הזאת של היוונים. אני כן אשמח שנספיק רק לדבר, אולי נגיד את זה, אבל זה כל כך יפה לקרוא את זה. נכון, ואז ראו היוונים שעם ישראל מרגישים בגזרותיהם, ואז הם גזרו את הגזרה הכי קשה, שלא תיכנס קלה בלילה הראשון לבית בעלה, אלא נבעלה לאגמון, ככה זה כתוב בגמרא, אלא יצא לאגמון שבמקום ההוא. כיוון ששמעו ישראל כך, רפו ידיהם, תשש כוחם, נמנעו מלהרס, והיו בנות ישראל בוגרות ומזכינות כשהם בתולות. ונתקיים עליהם בתולותיה נוגות ואימר להשם. והיו יוונים מתעללים בבתולות ישראל. זה ממש קשה, ממש קשה לקרוא את זה. מצד שני, אני חושב שזה נותן לנו כל כך הרבה כוח במקום של ממש מה שהעמיה במחורה אמרו על המאבקים שאנחנו נמצאים בהם. יש לנו בגנים את הכוח להילחם בזה, ויש בימים האלה את הכוח הרוחני לתת לנו כוחות להתגבר על כל הבלבולים והקשיים האלה. ונהגו בדבר הזה 30, טוב, קראתם את זה כבר, אבל עד שבא מעשה של בת מתתיהו כהן גדול, שניסית לבן חשמונאי, ולעזר היה שמו, כיוון שהגיע הזמן הסעודה, נתקבצו, כן, אבל זה כל כך יפה, אני לא יכולה בלי, סתם. אבל מה קורה בעצם? עומדת אותה בת מתתיהו, וקורעת את הבגדים מעליה. תחשבו, זה ממש מתחבר למה שקצת אמרנו אתמול בסעודה השלישית, נכון? שלכאורה היא עושה דבר, סליחה חמודה. מה קורה? אבל תראו איזה גבורה ואיך המעשה שלה שהוא נעשה באמת ממקום של טהרה גמורה. ממקום שהיא כואבת את הכאב של עם ישראל וממש במקום הזה של הגבורת הקודש. שוב חלילה, אנחנו לא צריכות לעשות מעשה מכאן.
אבל היא
לא
עשתה את זה אחרת.
כנראה שלא. כנראה שלא, כי תראי מה היא אומרת, מה הם אומרים קודם. היו בתולות ישראל בוגרות היו בנות ישראל בוגרות ומזכינות כשאין בתולות. יש פה מצב ממש של שפיפות קומה. את צודקת עמיה, זה מה זה קשה לקרוא את זה ולהגיד, לכזה מעשה את צריכה להגיע, ותראי גם את התגובה של האחים שלה. הם באו להרוג אותה. הם לא אומרים למה מתתלבשים. הם לא זרקו עליה את המפה. ואמרו לה, זוזי, השתגעה קצת, אולי הצער העבירה מתייחסים אליה בכובד ראש, וממש הם, כאילו היא עושה בדיוק את ההפך מכל מה שהם מנסים לחנך אליו. אבל היא מעמידה אותם מול, זה מאוד קשה להבין שאנחנו לא יכולים ללמוד ממנה. אני חושבת שזאת נקודת הקושי שלי לפחות, שכאילו אנחנו, הדרך שלנו היום, טוב, גם עברו אלו שנים, גם אבא שלי לצערי לא היה הכהן הגדול, הוא גם לא היה יכול להיות אם הוא היה רוצה, כי אנחנו לא כהנים, אבל נכון? היא חיה במתח רוחני אחר. הם נמצאים באמת החוכני אחר. התהליך הזה שהקדוש ברוך הוא מוביל אותם עד הרגע הזה הוא תהליך חוכני אחר, שהלוואי שאנחנו חלק ממנו, אנחנו רק רואים אותו בפרספקטיבה אחרת. הם, כאילו הם ראו ניסים ממש מול העיניים שלהם, פתאום נפתח להם מקווה, פתאום הם ממש ראו את הניסים האלה. אנחנו לצערי נמצאים ביותר תקופה של אסתר, אנחנו לא רואים את זה בעיניים שלנו. אבל נכון, אבל גם אנחנו במקום שלנו נזקקים לכזאת גבורה של קודש, שהיא כן, בתוך גבולות ההלכה בוודאי. אבל ממש במקום הזה, של להיות במקום של קדושה, של להילחם על הקודש, לא להתבלבל, לא לפחד, לא להתגמגם אל עצמנו, למלא את עצמנו בבירור הרוחני של מה זה טומאה וטהרה, מה זה קדושה, מה התפקיד של עם ישראל היום בעולם, איך אנחנו יכולים, אני לא בטוחה שהדרך המתאימה היא דרך כזאת של מלחמה בדורות שלנו, אבל בוודאי שאנחנו יכולים לבוא ולהיות חדים כמו בת מתתיהו, ואנחנו יכולות להיות מוסיפות קדושה בעולם כמו בת מתתיהו, ויכולות להילחם על הקדושה כמו האחים של המכבים. זה בוודאי מה שאנחנו יכולים. ואני מרגישה שזה משהו שממש התקופה האחרונה, אני מדברת ממש אפילו על החודשים האחרונים, היא ממש מכריחה אותנו להיות יותר חדים על זה. כאילו להיות, זה מצד אחד חדים, מצד שני להיות גם בעין טובה, בדיבורים של נעימות, בלהביא את המקום שלנו בצורה אמיתית. קראתי איזה רעיון, אולי קראתם את זה, היה רעיון עם הרב יהושע שפירא ועם הרבנית נעמי שפירא בפנימה, ראיתם את זה בתשרי, וואי איך אני אוהבת אותם, כשלמדתי בבר אילן, אז הם היו האור, לא בקצה המנהרה, הם היו האור, הם לימדו במדרשה בבר אילן, וזה ממש היה השעתיים שהחזיקו לי את השבוע, אבל ממש הוא דיבר על זה, על המקום הזה שהיום בדור שלנו אסור מרע, הוא צריך להיות ברור, אנחנו צריכים להגיד אותו בצורה ברורה. אנחנו צריכים בוודאי להמשיך להגיד, לדבר, לחיות, ללמוד, על לעשה טוב. אבל המקום הזה שנלחם ברע, הוא צריך להיות. אנחנו לא, דווקא היום, בגלל שהטשטוש הוא כל כך גדול, הפלורליזם הוא כל כך נמצא, זה כבר זאת התרבות, זה אפילו לא, זה לא הרקע, זה המהות של החברה המערבית. אנחנו לא יכולים לחיות במקום ש רק כזה נעים וחמוד ובסדר, יהיה בסדר. אנחנו צריכים להיות גיבורים, כן, ממש ככה. לבוא ולהתפלל שהשם ייתן לנו את הכוחות האלה. להיות בנים אמיתיים של מתתיהו, ממשיכים של המכבים, ללמוד את התורה, לשאת אותה בלב שלנו, קודם כל, שהיא תהיה חדה וברורה ומבוררת ומשמחת אותנו, ושנהיה באמת רוצים לעשות את התואר הזה של בנים אתם להשם אלוקיכם, ולצאת החוצה, כל אחת, אני לא אומרת שלצאת החוצה, כולם צריכות עכשיו לפתוח התנחלות על הגשר של עזריאלי. לא יודעת, כל אחת תעשה את מה שהיא רוצה, ומה שמתאים לכישרונות שלה. ולפעמים זה אפילו לא לפתוח שום התנחלות בשום מקום, פשוט להיות אני יותר טובה. אבל שכן, הפנים שלנו הם גם יהיו פנים לעם ישראל. להיות נושאות של הדבר הזה, של הקדושה, של הטהרה, של קרבת אלוקים, ושל האורות האלה של חנוכה. סליחה